וברכה, היום יום רביעי ח' באלול תשע"א, מונח לפניכם צילום של סוגיה במסכת ראש השנה, דף י' עמוד ב' וי' א' עמוד א'. אמנם למעלה משמאל כתוב י' עמוד א', אבל בפלאי הטכנולוגיה הודבקו חמש שורות מהעמוד הקודם. כך שכמו שאתם רואים, כתוב כאן תניא רבי אליעזר אומר, חמש השורות האלה לקוחות מסוף עמוד הקודם, דהנו דף י' עמוד ב'. ככה זה. עכשיו, יש עוד דבר שאפשר לשים לב, ייתכן שלא לכולם יש דף, יש מישהו שאין לו? לכולם יש. טוב, אז זה מתארץ את הקושי השני שלכאורה עמד בפניי, והוא שיש עדיין דפים פה. אבל אם לכולם יש, אז אין צורך לחלק עוד. זהו. בסדר, תודה. אני יכול שהכל יהיה פה. ובכן, על מה זה? זה... כיוון שהתחלנו לדבר על בריאת העולם בשיעור הקודם, אנחנו נעסוק שוב בעניין בריאת העולם, בקשר למועד ההולך ומתקרב אלינו, אלו הוא ראש השנה. נשאלת השאלה, מהו המועד בלוח העברי המציין את בריאת העולם? דיברנו על זה, נכון? השבת. נכון? השבת הוא המועד בלוח העברי המציין את בריאת העולם. השאלה, מה מציין ראש השנה? התחלנו גם על זה לדבר, נכון? מה אנחנו מציינים בראש השנה? שאלה גדולה. בואו נראה את דברי רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר, אני קורא כאן בפנים, בתשרי נברא העולם. וואי, זה יפה. כן? בתשרי נברא העולם. יש פה שאלה יפה. הרב אמר בשיעור קודם, כמובן בשיעור הקודם, את דעת הפילוסופים על בריאת העולם, והמשיל זאת לספוג. רב אחד אמר לי פעם שהקדוש ברוך הוא טוב ומאיר, והעולם זה הערה שלו, כי אור מאיר מעצם היותו אור. זה לא אותו דבר? כן, זה אותו דבר. מה שאמר אותו רב, דומה בול לדעת הפילוסופים. עכשיו, אבל זאת לא קושיה. מדוע זה לא קושיה? כי אם זה היה אני שאמרתי שני דברים סותרים, בסדר, אבל אם מישהו אומר אחרת ממני, זה בסדר. אגב, אפשר להקטין את הטמפרטורה שם, ואז המזגן יהיה לו תועלת. בינתיים זה על 24, וזה דבר שמאוד קשה. נכון, זה על 24, זה מאוד קשה לשאת את זה. אם תוריד את זה למשל ל-18 או אפילו ל-20, זה כבר יעשה משהו. 20. עוד אחד, זהו, יפה. אם תלחץ על הכפתור השמאלי, זה גם יעזור, ואז יהיה בעצם לתועלת. לא, עכשיו תלחץ. זהו. יהיה רצון שזה באמת ימלא את תפקידו. טוב, על כוונים, אני שוב חוזר פה לדברי הברייתא. אז הוא מתעקש שם. טוב. תניא, רבי אליעזר אומר, בתשרי נברא העולם. בתשרי... למדנו את זה? לא. לא. רבי אליעזר אומר, בתשרי נברא העולם. אגב, לא כך ברור מה המשמעות של הדבר הזה, שבתשרי נברא העולם. אז יש לפני תשרי, אחרי תשרי. בתשרי נולדו אבות. איזה אבות? אברהם, יצחק ויעקב. אתה ככה אתה אומר, לא נכון. מה?
אדם וחווה.
אדם וחווה? הם לא נקראים אבות. אברהם ויעקב. אמת. אברהם ויעקב. בתשרי, אגב, איך אתה יודע? זה כתוב ברש"י מצד ימין, נכון? ראיתם? בתשרי מתו אבות. איזה אבות? מה אמרת? אני שואל, כתוב בתשרי מתו אבות. למי הכוונה? לא נכון. אברהם ויעקב. בפסח נולד יצחק. לכן הוא גם לא יכול להיוולד בתשרי. כי פסח זה לא בתשרי. אם אפשר בבקשה לבקש מאחד התלמידים להוריד דף אחד לערוץ, זה יהיה נפלא, תודה. אני לא יכול לבקש את זה, כי אז הוא יפסיד את הדקות של השיעור. מה עושים? לא, אבל... הנה, אבל הוא התנדב. אתה רואה? לא ביקשתי, אבל הוא התנדב. תעביר לו גם דף, שכשהוא יחזור יהיה לו. כן. אבל הכבוד. טוב. בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה. כלומר, גם נפקדה רחל וגם נפקדה חנה. נפקדה, הכוונה ש... איך אומר רש"י כאן? זה אמנם מודפס מתחת לפתק המודבק, אז אתה יכול לראות. בא זיכרונם לטובה ונגזר עליהם הריון. כן? כלומר, שרה נגזר עליה שהיא תיכנס להיריון, זה נגזר בראש השנה. בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. בניסן נגאלו. בתשרי עתידין להיגאל. עד כאן דברי רבי אליעזר. בסדר? טוב. אבל כאמור, זאת היא דעתו של רבי אליעזר בלבד. רבי יהושע אומר, בניסן נברא העולם. שאלה. אז מה ציין רבי יהושע בראש השנה? יש לנו עדויות מפורשות שרבי יהושע היה מקיים את ראש השנה. זה ברור לחלוטין, הוא היה יהודי אורתודוקסי, ולכן ברור שהוא קיים את המצווה לחגוג, לשבות ממלאכה בראש השנה. ואם זו שאלה, מה הוא עשה לשמה? כשאני שואלים את רבי יהושע בראש השנה, בשביל מה אתה חוגג? מה אתה מציין? היום הרת עולם, אבל אמרנו, נסתכל, רבי יהושע אומר, בניסן נברא העולם. אם כן, לא בתשרי. אז הייתי שואל את רבי... רבי אליעזר, זה מה שהוא יענה לי, היום הרת עולם. אני שואל את רבי... אז אתה אומר שהוא היה מציין את הריון העולם. אתה סובר כדעת התוספות. שדעת התוספות, שההלכה כדברי שניהם, שבניסן נברא, ובתשרי עלה במחשבה. כן? זה אפשרות. אבל לא כולם מסכימים עם התוספות. פשט הסוגיה שרבי יהושע איננו מייחס שום אקט של בריאה, או אפילו של הריון העולם, בתשרי. לכן, נשאלת השאלה, מה רבי יהושע היה מציין? האמת היא שהשאלה היא יותר כבדה. השאלה היא גם על רבי אליעזר. תודה רבה. מה לרבי אליעזר לציין את בריאת העולם בכלל? מי אמר שבכלל צריך חג לדבר הזה? כן, בריאת העולם. הרי החגים שלנו, בכל החגים נאמר זכר ליציאת מצרים, לא לבריאת העולם, לא למעשה בראשית. על השבת נאמר זכר למעשה בראשית. טוב, בואו נמשיך. רבי יהושע אומר, בניסן נברא העולם, בניסן נולדו אבות. איזה אבות? אברהם ויעקב, יפה. בניסן מתו אבות. איזה? אברהם ויעקב. אני רואה שאתם לומדים את זה. בפסח נולד יצחק. בפסח נולד יצחק. אם אתה אומר שבניסן נולדו כולם, פסח זה בניסן. אולי. אולי הכוונה לזה. בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, בניסן נגאלו, בניסן עתידין להיגאל. מה? אתה אומר בתשרי, זה נכון מה שאתה אומר, שכתוב בתשרי בשורה שמסיימת את דברי רבי אליעזר, נכון? כן, אבל יש לי תירוץ לקושיה שלך, כי אני קראתי לא את השורה הזאת, אלא את השורה של דברי רבי יהושע. בהמשך, נכון? בניסן נגלו, בניסן נתיד להיגל. כך שיש תשובה לקושיה שלך. זה דברי רבי אליעזר, וזה דברי רבי יהושע. עכשיו, הדבר הזה מעורר כמה שאלות, צריך להבין מה בכלל הוויכוח כאן, על מה מדברים. אז נשאלת השאלה, מה זה בכלל הזמן? האם הזמן הוא, הייתי אומר, זו שאלה קצת מוזרה מה שאני הולך לשאול, האם הזמן זה דבר אופטימי או זה דבר פסימי? זה אופטימי. מי אמר את זה? אתה. למה אתה חושב שהזמן זה אופטימי? הזמן הוא תרופה, נכון? אז אם כן, הזמן הוא אופטימי. אולי מישהו מוכן להגן על העמדה ההפוכה, שהזמן זה פסימי? כן? מתים בסוף. זה גם? נכון. כך שאם אנחנו מאזן כללי של החיים, יוצא שזה לא כל כך כדאי, זה מסתיים במוות. כן? ואולי נוסיף עוד משהו. הזמן הורג אותנו. כל הזמן. כי הרי מה שהיה, היה. לא ישוב לעולם. אני אגיד אפילו יותר מזה. אני אגיד שאני בונה מפעל גדול, משהו חשוב, יצירה. אבל בעוד 1,000 שנה אף אחד לא יזכור את זה. תגיד שבעוד 1,000 שנה כן יזכרו. בעוד 54,000 שנה לא יזכרו. ואם תגיד שבעוד 54,000 שנה יזכרו, בעוד 1,000,000 שנה בטח לא יזכרו. כך שבעצם הזמן מחלה. משהו פסימי, כן?
למה הם יזכרו את
הקריטריון של דבר שהוא טוב? כלומר, השאלה אם יש לו עמידה. יזכרו, לא יזכרו, כלומר אם יש לו עמידה, אם יש לו קניין. היה פעם איזה גוי אחד בשם פול ולרי, שאמר, התרבויות יודעות שהן בנות תמותה. כן? ועכשיו אתה עושה משהו, בסוף לא נשאר מזה כלום, אז בשביל מה? כן? יש, אפשר לומר, שזה, שתי הגישות האלה, האופטימית והפסימית, הן מבדילות את התפיסה של ישראל ושל אומות העולם. אומות העולם רגילים לראות את הזמן באמת כגורם הרסני, מחלה. ואילו, וזה בגלל מה שכתוב בספר תהילים, ולא אמרו העוברים ברכת השם עליכם, ברכנו אתכם בשם השם. מי זה העוברים האלה? אומרים חז"ל, העוברים אלו אומות העולם שעוברים מן העולם. כן? האמתי זה פשט הכתוב שם, כי שם זה יומרנה ישראל, גם לא יכלו לי. בסוף לא אמרו העוברים, אז העוברים זה אומות העולם שעוברים מן העולם. לעומת זה, יש גם עם ישראל, דווקא תפיסה אופטימית. אנחנו יודעים על עצמנו שאנחנו נצחיים. עם הנצח, לצערנו, לא מפחד מדרך ארוכה. ולכן אנחנו תמיד מוכנים לדחות את המימוש של האידיאלים שלנו, כי אומרים, מלא, יש לנו עוד זמן. אנחנו הרי חיים לנצח. העם של נצח מסתכל על העולם, על הזמן, כהתחדשות מתמדת, תוספת חוויות. נכון, יש הרבה צרות, הרבה קשיים, אבל זה יעבור. מה שישאר זה ישראל. יוצא לפי זה שהזמן הישראלי והזמן האומות העולמי, הזמן הגוי, הוא זמן אחר. לפי זה גם מובן, מדוע מתחילים את השנה בזמן אחר. מתי השנה העברית מתחילה? בניסן, בניסן, נכון? לא, השנה העברית מתחילה בניסן, תסתכל בתורה, זה אפילו פסוק מפורש. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם בחודשי השנה. אם כן, השנה מתחילה בניסן, לפי התפיסה האביבית של היהדות. היום אתם יוצאים בחודש האביב. לעומת מה שהגמרא אומרת, שאומות העולם מונים לתשרי. כי יש להם תפיסה סתווית. עבורם העולם כולו הוא סתיו, הוא סתיו אחד גדול וארוך, שבסופו של דבר הולך ומבלה אותנו. זאת בליה מתמדת. בסדר? אז אם כן, יש זמן פסימי, זמן אופטימי. הזמן הפסימי נקרא בעברית בשם שנה. שנה מלשון שינוי. השינוי שמבלה אותנו, שרוצח אותנו. לעומת החודש. חודש, התחדשות מתמדת. מה? החידוש.
וגם כן, זה הולך ונשנה.
כן, הולך ונשנה, ואין לאן להתקדם. לעומת החודש, זה התחדשות, מלשון חידוש. אז אם כן, הזמן הישראלי הוא זמן אופטימי של אומות העולם, זמן פסימי. לכן אלה מתחילים את השנה באביב, אלה מתחילים את השנה בסתיו. עד כאן ברור? כן. מה אתה רוצה? מה?
תשרי, זאת אומרת,
לא תשרי, הכוונה תשרי
שלנו.
אני לא רואה ש...
תשרי, הכוונה בסתיו, מבחינת החשיבה שלנו, עונה סתווית.
אני לא מבין מה שאתה שואל.
זאת אומרת, אני לא רואה
שאומות לא עושה... אתה לא רואה שאומות מתחילות את שנת הלימודי בספטמבר? אתה לא רואה את זה?
שנת הלימודים, אבל לא שנת
ה... ראי, את שנת הלימודים מתחילים בספטמבר? כן. אתה יודע שגם כאשר הייתה מהפכה הצרפתית, הם שינו את לוח השנה, והחליטו שהשנה מתחילה ב-21 בספטמבר, אתה יודע את זה? הייתה החלטה כזאת. כן? מעניין מאוד למה. אבל האמת היא שגם מבחינה היסטורית זה נכון. יש לנו עדויות היסטוריות שהבבלים העתיקים היו מתחילים את השנה בתשרי. יש למשל כתובת בכתב יתדות של המלך חמורבי. שמעת על חמורבי? כן, חמורבי, שלא לטעות, לא היה רבי של חמור, הוא היה מלך בבל, והוא בן דורו פחות או יותר של אברהם אבינו. ובכתבי היתדות מצאו מכתב שהוא שולח לכהני בבל, עם הוראה דלהלן. הוא אומר, כה אמר המלך חמורבי, השנה אינה במקומה, הוסיפו עליה אלול שני. מה פירוש הדבר? מה זה השנה אינה במקומה? לא, חסר לה עיבור. זאת אומרת שיש הפרש בין שנת החמה לבין שנת הלבנה, על מנת להדביק את הפער בין השנה הירחית לשנה השמשית, מדי פעם מוסיפים את חודש העיבור. מהו החודש שאנחנו מוסיפים? אדר ב', למה אדר דווקא? כי זה סוף השנה. אין? בסוף השנה אתה מוסיף עוד חודש. חמורבי אומר להוסיף אלול שני. מה זה אומר? שהשנה שלו מתחילה בתשרי. פשוט מאוד. האמת היא שאם אנחנו מסתכלים, מה? אם אנחנו מסתכלים בתורה, יש פסוק מאוד משונה. התחלתי, הבאתי את הפסוק הזה. החודש הזה לכם ראש חודשים. ככה נפתח המהלך של יציאת מצרים. כלומר, אי אפשר להתחיל את ההיסטוריה העצמאית של עם ישראל בלי לערוך קודם כל רפורמה בלוח. לפני הכל, עוד לפני לקיחת השה לקורבן פסח, דבר ראשון, החודש הזה לכם ראש חודשים. כלומר, עורכים רפורמה בלוח. סימן שעד אז לא היה ניסן ראש חודשים, אז איזה חודש היה ראש חודשים?
תשרי.
יש לכם 11 אפשרויות של תשובה. כן, תשרי. וזאת מיניים, מה גם בגלל הנתון הארכיאולוגי? לא, זה גם כתוב במפורש, בתרגום יונתן, על ספר מלכים, על הפסוק, ירח האיתנים, בחג הוא החודש השביעי, אז אומר, מה זה ירח האיתנים? אומר התרגום יונתן, אותו ירח שהיה אצל הקדמונים החודש הראשון, ועכשיו הוא שביעי. בסדר? זאת אומרת שזה דבר קדום וידוע. רצית להגיד משהו.
הרב אומר שהאומות העולם בונים את ישרי, כי כאן תפיסת עולם
סתווית, אמת.
זה נקודת מבט אירו אסיאטית, כי חצי כדור הדרומי הוא מתחיל את האביב, אז
תשרי. נכון.
אומר העולם דברים
גם שם. מה פתאום? אתה אומר ככה, שמה שאני אמרתי שזה סתווי להתחיל ותשרי, זו תפיסה אירו אסיאטית, שהרי חצי הכדור הדרומי הוא דווקא מתחיל אז את האביב. ואתה הוספת פרט חשוב, הרי אומות העולם גרים גם שם. עד כאן דברי קודשך. דבר זה איננו נכון כלל. אומות העולם הקדמוניות לא גרות שם. כלומר, התרבות החלה... רגע, הבוריג'נים זה עוד סיפור. אבל ההיסטוריה של התרבות החלה בחצי הכדור הצפוני. ועד עצם היום הזה, 80% מן היבשות עדיין נמצאות בחלק הצפוני. זה כאילו שאומר שזה מה שקורה בכדור הדרומי הוא ההיסטוריה הנלווית, ולא ההיסטוריה המרכזית. על האבוריג'נים יש לי עוד הרבה מה להגיד, אבל זה לא כעת. בסדר. כן, בבקשה.
אתה אומר שבגלל שתרבויות קדומות עם צינות...
כן, התרבות האנושית החלה את מניין השנים מחודש תשרי. זה שהם שינו, גם זה צריך להבין למה. כלומר, זה לא סתם שאדם מציין איזושהי התחלה לזמן, בזמן מסוים. הרי הזמן הוא לכאורה מחזורי, אז כל נקודה היא יכולה להיות התחלה. כשאתה מחליט, זאת נקודת ההתחלה שלי, זה אומר משהו לגבי התפיסה שלך את הזמן. תפיסת הזמן אומרת משהו על תפיסתך את העולם בכלל. נכון? שלום רבנו, למה בכלל רבי אליעזר קשר את תשרי ראש השנה לבריאת העולם? הרי בתורה אין קשר בין יום הזיכרון ראש השנה לבין בריאת העולם. נכון, בתורה לא כתוב במפורש הזה. מאיפה הוא לקח את זה? למה הוא קשר את זה בכלל? ראיתם את השאלה של השואל? אני חוזר על השאלה. שאין צריך להבין לא רק מה שאני אומר, אלא גם את השאלות של השואלים. כי אם לא, לא תבינו מה אני אומר. אני חוזר על השאלה. שלום רבינו, למה בכלל רבי אליעזר קשר את תשרי ראש השנה לבריאת העולם? הרי בתורה אין קשר בין יום הזיכרון ראש השנה לבין בריאת העולם. עד כאן השאלה. השאלה ברורה עכשיו? אין שום הבדל בין איך שקראתי את השאלה לפני כן ואיך שקראתי אותה עכשיו.
מה? שבקשבתי מקודם.
זהו, ההבדל הוא בתשומת לב. יש בזה תוכחה גלויה מצידי שצריך להקשיב. בסדר, בסדר. טוב, טוב, בסדר. דבר, זה בסדר. עכשיו, בואו נחזור לעניין. אני רוצה להוסיף על השואל, לשאלה של השואל, שאלה נוספת. למה בכלל רבי יהושע קשר את חודש ניסן לבריאת העולם? הרי אין בתורה שום רמז לקשר בין ניסן לבין בריאת העולם. כלומר, אותה שאלה שאפשר לשאול על רבי אליעזר, אפשר לשאול על רבי יהושע. למה הם בכלל מתעסקים בזה? התורה לא עסקה, לפחות לא באופן גלוי, בהגדרת הזמן בלוח השנה שבו נברא העולם. אז למה רבי אליעזר, רבי יהושע עוסקים בזה? מה בעצם מעסיק אותם באמת? ואני אגיד לכם מה מעסיק אותם. מה שמעסיק אותם זאת השאלה מצודק. האם היהודים או הגויים? הגויים הרי מונים מתשרי. לפי רבי אליעזר הם הצודקים. ולפי רבי יהושע הגויים לא צודקים, העולם נברא בניסן. או, זו השאלה, מי צודק? ישראל או אומות העולם? מה המשמעות של צודקים? השאלה היא, מהו האופי הבסיסי של העולם? האם האופי של העולם הבסיסי הוא אופי תשריי או ניסני, סתיוי או אביבי? זאת השאלה. לפי רבי אליעזר, הגויים הם נורמליים. הם יודעים, העולם נברא בתשרי, ולכן הם מונים מתשרי. מה עושה עם ישראל? עם ישראל עושה מהפכה. כלומר, הוא מתגבר על האופי הסתיוי של העולם, והוא זה שמכניס גורם חיים חדש, לפיו העולם הולך ומתקדם, לקראת החיים. לפי רבי יהושע זה הפוך, הגויים טועים. הגויים אינם יודעים את האופי האמיתי של העולם. האופי האמיתי של העולם הוא אופי אופטימי, וזה הנסיבות המקריות של ההיסטוריה. איזו טעות אופטית של הגויים שגורמת להם למנות מתשרי. עד כאן לא הוא? כן, בבקשה.
הרב דיבר על הבחינה של שנה וחודש, שנה זה שינוי וחודש זה התחדשות, ורציתי להבין גם ליהודים יש שנה וגם לגויים יש חודש.
יפה, אנחנו עוד מעט נגיע לזה. עכשיו, מי יותר סימפטי לגויים? רבי אליעזר או רבי יהושע? לכאורה רבי אליעזר. אני מאוד אוהב את המילה שהוספת. שאמרת את המילה לכאורה. כי אתה כבר מכיר אותי. כן, אתה כבר יודע שאני מתכוון להגיד הפוך. יפה. לכאורה רבי אליעזר הוא מאוד נחמד, הגויים שומעים שבא איזה רב יהודי ואומר שהם צודקים וישראל טועים, אז זה להם טוב. שאלה נוספת, האם יש לגוי חלק לעולם הבא או לא? תלוי, לפי מי? אז מה? אתה אומר שגוי שמקיים שבע מצוות בני נוח יש לו חלק לעולם הבא. אני אשאל אותך שאלה קטנה, אינפורמטיבית, מאיפה לקחת את זה? מישהו אמר לך, מי שאמר לך את זה, על סמך מה הוא אמר את זה? הוא קרא את זה בגמרא. נכון, קרא בגמרא. מה הוא קרא בגמרא במסכת סנהדרין? שלדעת רבי יהושע, לחסידי אומות העולם, יש חלק לעולם הבא. מי חולק על רבי יהושע שם? ניחוש? רבי אליעזר. רבי אליעזר איננו מסכים שיש בכלל עולם הבא לגויים, בכלל. לא משנה, חסידי אומות העולם, לא חסידי אומות העולם. אגב, הלכה כמי? כרבי יהושע. גויים יכולים עכשיו לישון בשקט, יש עולם הבא גם לגויים. מה? כן, כן, אני מסכים, הבנתי, כן, זה מורה שאלות. עכשיו, אני פה, זו שאלה על הרמב״ם, בעצם מה שאתה אומר. עכשיו, נשאלת השאלה, איך רבי אליעזר, שהוא כזה סימפטי עם הגויים, הוא דווקא אומר שאין להם עולם הבא. פשוט מאוד. מאחר והם צודקים, אז הם צודקים שמה? שלעולם אין תקווה. אז אין עולם הבא. רק דרך עם ישראל יש אפשרות להיגאל. רבי יהושע אומר, לא, הטבע של המציאות הוא אופטימי, אז גם לגויים יש עולם הבא. כלומר, הרבה פעמים התנהגות שהיא באופן גלוי, קוסמופוליטית, כללית, אוהבת עמים, היא דווקא זו שמביאה בסוף לחורבן של האנושות. לעומת זה, לפעמים, הסתכלות שהיא לכאורה לאומנית, פרטיקולריסטית, מרוכזת מסביב לעם ישראל, היא דווקא מתקנת את העולם. אני אומר את זה עבור כל הפיתויים הקוסמופוליטיים שבתוכנו, צריך לדעת איך הדברים עובדים באמת. עכשיו, לפי זה אני מבין שעבור רבי אליעזר, בניסן נגאלו מי? מי נגאלו? ישראל. מה עם הגויים? לא נגאלו. אז בתשרי עתידים להיגאל. מי? הגויים. כי הם עוד לא נגאלו. אז בזמן של אומות העולם, בתשרי עתידים להיגאל. לעומת רבי יהושע, הוא אומר, רגע, רגע, הגאולה העתידה היא רק חזרה על מה שכבר היה. רואים שזה עבד טוב, ניסן עבד טוב, דגם שעובד. בניסן יגאלו, גם בניסן, אז אם להיגאל. מי כולם, זה רק חזרה גנרלית. כן, מה אתה אומר?
מה זה לפי רבי אליעזר,
בגויים
עתידים להיגאל, הם לא
עתידים
להיגאל,
אין להם תופרת. אז לעתיד לבוא, כן יגאלו, בתשרי, זה כתוב מפורש בספר זכריה, לא? יבואו, כן, לחוג את חג הסוכות, נכון? כתוב. אבל יהיה להם, בינתיים אין להם. זהו, אבל עתיד להיות מצב שלגויים יהיה עולם הבא. בינתיים עוד לא. מי שרוצה עולם הבא, מה יעשה? גוי רוצה עולם הבא, לפי רבי אליעזר, מה הוא צריך לעשות? להתגייר. לעתיד לבוא, לא צריך. מסתדרים גם לי.
מה השאלה, מה זה עולם הבא? אנחנו לא מבינים מה זה.
אני עוד לא יודע מה זה עולם הבא, לא אכפת לי אם אני יודע מה זה או לא. זה לא הנושא של השיעור גם. אבל זה דבר טוב, זה כולם מסכימים. זה כבר נכנס לפרטים. כן, אני חושב שכן, אבל זה צריך בשביל זה דיון. נתתי על זה שיעור פעם, לפני שנה. טוב, אז כבר אנחנו מתחילים להבין יותר. עכשיו, בכל זאת, נשאלת השאלה, היום הזה, א' בתשרי, שהולך ומתקרב אלינו, שאנחנו בעזרת השם יתברך נחגוג אותו, נציין אותו בתקיעת שופר, איך קוראים ליום הזה? ראש השנה. מה, זה אמירה גויית, לא? איך אנחנו נכנסנו מושג גוי לתוך התודעה היהודית? זה ראש השנה? תשאיר את זה לגוי. אגב, בתורה, לא כתוב שזה ראש השנה. איך נקרא בתורה? האחד, הראשון לחודש השביעי.
יום תרועה.
כן. וזה מאוד יום תרועה, זיכרון תרועה, יום הזיכרון, אבל שהוא בכלל ראש השנה? זה שביעי. זה היום הראשון של החודש השביעי. איפה ראינו ששנה מתחילה באמצע? מאוד מוזר, היהודים האלה מאוד מוזרים. אולי נבין את זה כך. שנה זה כמה זמן? 12 חודש, נכון? אם נחלק כל שנה לשני חלקים, יצא לנו כמה בכל חלק? חלקים שווים? 6 חודשים, בסדר, יפה. ששת החודשים הראשונים אנחנו יכולים לקרוא להם, אני מציע לקרוא להם כך, אני מקווה שלא תתנגדו, תחילת השנה. ששת החודשים האחרונים, אנחנו נקרא להם אחרית השנה, סוף השנה. בסדר? יש שישה חודשים של ראשית, שישה חודשים של אחרית. עכשיו, אם כן, מתי מתחיל הסוף? נכון, כלומר, באמצע השנה מתחיל הסוף של השנה. זה החודש השביעי. יוצא לפי זה, שגם נגיד שנה ניסנית, שנה אופטימית כמו השנה של עם ישראל, היא שנה שמתחילה להסתיים החל מראש השנה, החל מתשרי. אז יש פה ממד של ירידה. מה עושה הלוח העברי? הוא מכניס כל שישה חודשים ראש השנה. יוצא שהשנה העברית תמיד נמצאת בתחילתה. תמיד יש התחלה, כי הרי יש ראש השנה כל שישה חודשים. אז השנה מתחילה בניסן, היא עמדה להיגמר כשהיא התחיל תשרי, ופתאום יש ראש השנה. וגם השנה התשריית עומדת להיגמר בכפתת באדר. לא, היא עכשיו עוד פעם מתחילה, א' בניסן. יוצא שהזמן הוא זמן עולה. כיצד הגענו לקסם הזה? על ידי שצירפנו את השנה הגויית לשנה העברית. את תשרי לניסן. מה המטרה של הדבר הזה? לגאול את האנושות, ועל ידי גאולת האנושות, גם גאולת עצמנו, בסופו של דבר. בסדר? זה עכשיו יותר מובן. עכשיו אני מסביר לכם מה שאמרו חכמים, שאומות העולם מונים לחמה. הרי שנה של גויים, האורך שלה 365 ימים ורבע בערך. זה השנה שנמדדת על ידי השמש. לעומת השנה העברית, ישראל מונים ללבנה. הלבנה יש לה 354 ימים ושליש בערך. 8 שעות ועוד קצת. כן? זאת אומרת שיש הפרש בין שנת החמה לשנת הלבנה. בין הקצב של ההיסטוריה של אומות העולם לקצב ההיסטוריה של ישראל. מי המפגר כאן? אנחנו. אנחנו מפגרים אחרי הסדר הטבעי. אבל אנחנו עובדים כדי להדביק את הפער הזה. מוסיפים את חודש העיבור. עושים חתונה בין השמש לבין הירח. בין ישראל לאומות העולם. מה קורה בדרך הטבע אחרי חתונה?
ילדים.
מה אמרת? ילדים. מה קורה בין החתונה לבין הילד? העיבור, יפה. אז זה חודש העיבור. כן? חודש העיבור, יש הריון של ישראל ואומות העולם. זה נעשה על ידי נסיכה מישראל לאומות העולם. קוראים לה אסתר, נכון? בחודש העיבור. זה קרה אז. כן? שהיה קשר בין ישראל לאומות העולם דרך אסתר המלכה. אז זה מסביר קצת יותר מה שקורה כאן. עכשיו, אני רוצה פה שוב לחזור אל השאלה, אז זה קצת עונה על השאלה שלך, נכון? עכשיו אני רוצה שוב לחזור לשאלה שהטרידה אותי. בשביל מה אנחנו עושים חג בראש השנה? חייבת להיות סיבה. הרי, אם אני חושב על פסח, למה עושים פסח? כי יצאנו ממצרים. שבי של פסח, כי עברנו את ים סוף. שבועות, קיבלנו את התורה. מה עם ראש השנה? אני רוצה אירוע היסטורי שמצדיק את החג. צריך אירוע היסטורי שיצדיק את החג. כיפור? כיפור זה דווקא 10 ימים אחר כך. אני רוצה משהו, לא אמרתי שאין קשר, אני רק רוצה לדעת מה קרה בראש השנה.
זה לא משהו שקרה, זה משהו שעתיד לקרות.
משהו שעתיד לקרות?
לא, בריאת האדם.
בריאת האדם זה מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. הרי לא יכול להיות שדבר כל כך חשוב יהיה תלוי במחלוקת תנאים. הרי לפי רבי יהושע בניסן נברא העולם. אז אם כך, בראש השנה לא קרה כלום מבחינת בריאת האדם.
מוסדים הורתו ולדתו ואז הוא מסתדר.
אתה אומר כמו התוספות. כן? אבל הוא כולם מסכים עם התוספות. חוץ מזה יש פה מחלוקת גלויה. באופן גלוי רבי אליעזר הוא היחיד שאומר שבתשרי נברא העולם, ואילו הרבי יהושע אומר בניסן. אז אני לא מקבל את מה שאתה אומר. לא יכול להיות. וגם במיוחד שאני יודע, אני קראתי במחזור, במחזור של ראש השנה, וראיתי שזה כתוב שמה זכר ליציאת מצרים. נכון? נכון, כן, מפורש. גם בקידוש, אני ראיתי גם בקידוש. כן? אז שמה כתוב שזה זכר ליציאת מצרים, אז אני שואל, איך?
ישראל, הזיכרון שלהם זה מצרים.
אז אני רוצה לדעת, מה האירוע ההיסטורי הלאומי שמצדיק את ראש השנה? יפה. אתה יודע, אתה מזכיר לי עיקרון שאני רגיל ללמד אותו, שכדי לדעת מהי דעת התורה, מה צריך לעשות? כדי לדעת מהי דעת התורה, מה צריך לעשות? לקרוא בתורה. עכשיו, לא רק שפה אני לא צריך לקרוא, הרי קראנו. גם רבי אליעזר וגם רבי יהושע אומרים, בטלה עבודה מאבותינו במצרים. נכון? יוצא לפי זה שראש השנה זה יום החירות. חג החירות של היהדות זה א' בתשרי. זה היום שבו יצאנו מעבדות לחירות.
בסידור היום הרת עולם.
אני לא יודע סידור, אני קורא פה בגמרא.
אבל למה אמר לי סידור?
כן, אבל אני זוכר מהסידור רק את זכר יציאת מצרים. אתה קראת עוד דברים, כן?
כן? זה לא יציאת מצרים.
זה לא יציאת מצרים, יפה. יציאת מצרים היא אירוע מתמשך שבתוכו יש הרבה אירועים. זה כמו שנקרא מלחמת תשח.
אבל דווקא לא זה, יציאת מצרים זה היציאה, ופה זה אנחנו עדיין בתוך מצרים.
נכון, אבל יצאנו מן השעבוד. זאת אומרת שהאירועים של יציאת מצרים החלו עם הפסקת העבודה. זה כמו שתגיד, מלחמת העצמאות החלה בשבט בערך, נכון? הייתי אומר, לא, אפילו בכסלב. בכסלב החלה מלחמת העצמאות. זה נכון. יש כ"ט בנובמבר, כן, בכסלב החלה מלחמת העצמאות. אבל מתי הייתה העצמאות? הביאה. אז גם כן, המהלך של יציאת מצרים החל באלף בתשרי. במשך 6.5 חודשים, מצרים הפכה להיות מקום שנעים לחיות בו. ולכן, במשך 6 חודשים התחילו יהודים לשאול את עצמם, האם כדאי לצאת עם משה? עד עכשיו אמרנו, בסדר, משה רוצה להוציא אותנו מן הצרות האלה שמשעבדים אותנו. אבל עכשיו דווקא ראיתי שאפשר לפתוח מכולת במצרים, ושדווקא יש מצרים נחמדים. עכשיו, לאן הוא רוצה להוציא אותנו אל המדבר? לא משהו. זה מסביר לכם מדוע מצאנו את המדרשים האלה שאומרים שארבע חמישיות לא רצו לצאת, נשארו, מתו בימי האפלה, כי יש תמיד איזשהו זמן לקראת הגאולה שבו יש אמנציפציה. כל זמן שהגלות היא איומה, אף אחד לא רוצה להישאר אצל הגויים, יבוא גואל, מיד בואים באים לארץ ישראל. אבל במציאות זה לא עובד כך. יש הפסקה של אימת הגלות והגאולה טרם באה, ואז הפיתוי להישאר גדול, ואז 4/5 מתים באפלה. כן? האם דבר כזה יתרחש עוד פעם בהיסטוריה? נראה לי שכן.
בשואה.
כן.
זה קצת מה שאומר הרמח"ל, וגם את המציאות של השואה שלפני...
זה בדיוק מה שאומר הרמח"ל. איך? מה, כשהוא מדבר על השואה?
החושך יותר גדול.
כן, כן, החושך יותר גדול. אבל החושך הזה בא בעקבות מה? בעקבות האמנציפציה.
זה חושך.
זה נכון, גם וגם, אז גם זה נכון, וגם זה נכון. עכשיו, מה שאני אומר, שהקטגוריה הזאת של הסיכון, של ההישארות בגלות, דווקא בזמן שזה מתחיל להיות טוב, זה קטגוריה קבועה בהיסטוריה היהודית. וזה התחיל גם בראש השנה. עכשיו, אני רוצה עכשיו לציין עוד משהו, לשאול שאלה נוספת על זה. מתי, באיזה יום בשנה, קיבלנו את התורה?
בו"ב
בסיוון? מה פתאום? בו"ב בסיוון, הקדוש ברוך הוא דיבר, נתן את 10 הדיברות, אבל מתי קיבלנו? מתי קיבלנו משהו?
50 ימים אחרי פסח.
יום כיפור. נכון? אז קיבלנו את הלוחות. נכון? הרי השם דיבר, משה עולה, אחרי 40 יום יורד, שובר את הלוחות, לא מקבלים כלום. אחר כך 40 יום הוא מתפלל, אחרי זה 40 יום הוא עולה.
10 הדיברות היו בסיוון.
10 הדיברות היו בסיוון, כלומר זה מתן תורה, אבל קבלת התורה.
אבל
יש מתן ויש קבלה. קבלת התורה דה פקטו, המציאותי, זה הייתה ירידת הלוחות ביום הכיפורים על ידי משה. ולכן אפשר לומר, יום הכיפורים, גם הוא זכר ליציאת מצרים. אני ראיתי במחזור של יום הכיפורים, אמנם לא בקידוש, לא יודע למה, אבל במחזור ראיתי שכתוב זכר ליציאת מצרים על יום הכיפורים. כי זה בעצם המאורע האחרון שחותם את התהליך של היציאה. יוצא לפי זה, שמהו הפרש הזמן בין ה... יוצא שחג החירות של היהדות זה ראש השנה, וחג קבלת התורה של היהדות יום הכיפורים. תשכחו מפסח ושבועות. עכשיו, אני שואל, מה הפרש הזמן בין המאורע שאנחנו מציינים בראש השנה, לבין המאורע שאנחנו מציינים ביום הכיפורים?
360
יפה, שנה ועשרה ימים. כן, המאורע שאנחנו מציינים בראש השנה, שבטלה עבודה מאבותינו במצרים, והמאורע שאנחנו מציינים ביום הכיפורים, שזה קבלת הלוחות, ביניהם עברה שנה ועוד עשרה ימים. נכון? עכשיו אני מבין דבר שעד עכשיו לא הבנתי. בראש השנה אנחנו מציינים את המשפט שיקבע מה שיקרה לנו מתי בשנה הבאה. אנחנו פותחים את השנה. פרנסתו של אדם נקבעת בראש השנה. נכון? הכל מתחיל בראש השנה. ביום הכיפורים אני בא לחפר על העבירות של שנה שעברה. יוצא שראש השנה הוא התחלת השנה החדשה, ואילו יום הכיפורים הוא סיום השנה הקודמת. עכשיו זה מובן למה, מבחינה היסטורית זה כך היה, שראש השנה היה התחלה ויום הכיפורים היה הסיום. אבל יוצא לפי זה שמה עם העשרה ימים האלה בין ראש השנה ליום הכיפורים, לאיזה שנה הם שייכים? לחדשה או לקודמת? אבל גם לקודמת, הרי הוא לא היה יום הכיפורים. יפה, זאת אומרת שאותם עשרה ימים לא שייכים לא לפה ולא לשם. שאלה קטנה, כמה זמן, מה האורך של שנה? שאלה מכשילה, שנה שמשית או שנה ירחית? שנה שמשית, 365, שנה ירחית, 355, נכון? 355 זה הגימטריה של שנה. שנה זה 355. יש עוד עשרה ימים שהם מחוץ לשנה. הם בראש השנה. אז הם מחוץ לזמן. הם לא שייכים לא לפה ולא לשם, אז הם לא בזמן. אם הם לא בזמן, אז אפשר לעשות בהם מסע בזמן, לעשות תשובה. בתשובה אני מתקן דברים שהיו בעבר. איך יכול להיות? כי אני באמת מחוץ לזמן. דרשו השם בהימצאו, כי ראו ביותו קרוב. זה אתם עשרה ימים. לפי זה אפשר להבין את מה שאתה ציינת. שהגמרא אומרת, ברייתא, שבעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, בשנת היובל, הרי מתי מתחילה שנת היובל? באיזה תאריך? בראש השנה? תסתכל פרשת בהר.
יום הכיפורים.
כן, וקידשתם את שנת החמישים שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, ביום, בחודש השביעי, בעשור לחודש, ביום הכיפורים, תעבירו שופר בכל ארציכם. אגב, איפה כתוב בתורה שצריך לתקוע בשופר? על איזה תאריך זה נאמר? איפה כתוב בתורה שצריך לתקוע בשופר בראש השנה? לא כתוב. לא כתוב. לא כתוב. כתוב תרועה, תרועה, אבל לא כתוב במה. תרועה זה יכול להיות גם בפה, וישמע את כל העם ברעו. כן? זה רק מגזירה שווה שלמדנו. זאת אומרת, מעניין, אתה תוקע בשופר בראש השנה על פי גזירה שווה. ביום הכיפורים אתה לא תוקע בשופר, למרות שכתוב בתורה לתקוע. זה, יש שם ללמוד כאן. אבל כל פנים...
שבת
עבור
יום זיכרון תרועה שיוצא ראש השנה בשבת.
נכון, אז מה?
למה ראש השנה הוא זיכרון תרועה?
אני מסכים איתך. אני לא אמרתי שלא לתקוע בשופר בראש השנה. אגב, אני רק רוצה לציין...
סליחה,
נכון. אגב, אני רוצה להביא פה איזו עובדה בעייתית. יהודי אתיופיה לא ידעו שצריך לתקוע בשופר בראש השנה. מעניין למה. גם יוספוס פלביוס לא מציין שתוקעים בשופר בראש השנה. גם פילון האלכסנדרוני לא מציין שתוקעים בשופר בראש השנה. וכי הם לא ידעו, הכיצד? אז אני יכול לגלות לכם ירושלמי? ירושלמי זה בסדר, זה קשר, נכון? אמרתי יוספוס פלביוס, פילון, זה נשמע כל כך יהודי, ויהודי אתיופיה אולי שכחו משהו. אבל גמרא, ירושלמי, זה בסדר? רבי שמעון, רבי שמעון תנא כשר, הוא אומר ככה, יום תרועה יהיה לכם ויקרבתם, במקום שאתם מקריבים. כלומר, לדעת רבי שמעון, תקיעת שופר מן התורה היא במקדש בלבד. ובשאר ארץ ישראל לא תקעו בשופר בכלל, לפי רבי שמעון. אמנם אין הלכה כמו רבי שמעון, ההלכה היא שתקיעת שופר דאורייתא בכל מקום, אבל יכול להיות שבימי קדם היו תקופות שפסקו כרבי שמעון, ואז זה מסביר את כל התופעות שאני ציינתי עכשיו. עד כאן האמירה הלא חינוכית. בואו נחזור, אז תשכחו כמו שאמרתי, בואו נחזור אחור. מה?
השנה היא 354, לא סתם חושב.
למה? ועוד 8 שעות, מקצת היום וכולו. עכשיו, יוצא לפי זה שיש לנו עכשיו. שנת היובל מתחילה את ראש השנה שלה ביום הכיפורים, נכון? זה כתוב גם בספר יחזקאל. בראש השנה בעשור לחודש, עלי יד השם. אז מעניין, אז יש ראש השנה בעשור לחודש, אז יש כבר לנו עוד ראש השנה נוסף, יום הכיפורים הוא ראש השנה. ויש עוד כמה בעיה, וגם וחג האסיף בצאת השנה, אז יוצא שסוכות זה ראש השנה. וגם הגמרא אומרת ששבועות הוא ראש השנה, בגלל שנידונים בו על הפירות. אז, וגם פסח עצמו ראש השנה. בקיצור, יש לנו שבעה ראשי שנים, פחות או יותר, בלוח השנתי, עם כולל גם מט"ו בשבט. אבל, שלא לדבר על שנת המס. מה? ראש חודש אלול, ראש שנה למס הרבה אימה. בקיצור, יש לנו הרבה ראשי שנים. כן, ראש השנה זה בערך, זה עוד מעט יהיה ככה כל שבוע, ראש השנה יהיה בסדר. עכשיו, בינתיים עוד לא הגענו את זה, אבל מה שלא יהיה, העבדים משתחררים בשנת היובל. מה עושים העבדים בין ראש השנה ליום כיפור? אז לא עושים תשובה. הגמרא אומרת, אוכלים ושותים ועטרותיהם בראשיהם. כך כתוב, עטרותיהם בראשיהם. מה זה העטרות האלה? היה מנהג בעת העתיקה שעבד משוחרר שם על ראשו זר של עלי דפנה, זה סימן לחירות. גם הקיסרים הרומאים היו שמים זר של עלי דפנה, כי הם משוחררים מכל עול, אף אחד לא שולט בהם. אז זה סימן של חירות, עטרות בראשיהם. ואז יוצא שזה הזמן של החירות האמיתית. קרא, עבד משתחרר, בסדר, עכשיו הוא חופשי, אבל מה הוא צריך לעשות עכשיו? צריך לאכול, צריך לעבוד, איך יחיה? יוצא שהוא עובר מעבדות לעבדות. יש לו רק 10 ימים שבהם הוא אוכל ושותה. מי משלם את כל הסעודות האלה? האדון. האדון משחרר אותו, והוא מחויב, האדון, להוציא מכספו סעודות 10 ימים. כן? אז זה הזמן היחיד של החירות האמיתית בעצם. זה זמן שבו אין שום דאגה. יוצא לפי זה שעשרת ימי תשובה, מה שאנחנו מכנים עשרת ימי תשובה, הם עשרת ימי חירות. חירות גם מן הזמן, חירות מכל עבדות. זה הזמן שבו אפשר לעשות תשובה. כן? זה הרבה יותר קל. עכשיו יוצא החטא הוא העבדות לפי זה. ולכן כל כך קל לצאת מן החטא בימים האלה, כיוון שהם ימי חירות ושחרור. עד כאן זה ברור? עכשיו אני אעשה איזה עוד משהו. מה?
אם כבנים
כעבדים.
להיות עבד השם, זה
דעתי זכו להתפלל. זה נכון. עבד השם הוא לבדו חופשי. כן, עבד השם הוא לבדו חופשי. כן, עכשיו...
למה החירות האמיתית היא...
שתגיע
שאתה.
היא? מה?
חירות האמיתית זה כאילו שאין לך עול, שאין לך...
כן, אין עול.
אז בעשרת ימי תשובה יש לנו הכי הרבה...
אין לנו שום... עכשיו נזכרתי. כן, לכן חכמי הקבלה אומרים שעשרת ימי תשובה הם כנגד 10 בחינות שבספירת הבינה. הבינה היא נקראת בזוהר עלמא דחירו, העולם של החירות. מה אתה אומר? יש לנו הכי הרבה עול בעשרת ימי תשובה, למה?
כי אתה הכי רוצה לחזור בתשובה,
אתה רוצה הכי הרבה להשתחרר. כלומר, החטא משעבד את האדם. כאשר אני יוצא מן החטא, אני חוזר אל עצמי. אז אני בן חורין. הרי מה עושה? יש לפעמים אנשים, לא רק שחוטאים, אחרי שאדם חוטא יותר מפעם, יש לו איזה מין אחיזה, החטא נאחז בו, קשור בו. זה יכול להגיע גם להתמכרות. איך אפשר לצאת מזה? על ידי אהבת החירות. על ידי שהאדם יאמר שהוא לא מוכן לוותר על חירותו, הוא יכול לצאת מן החטא. לכן יש 10 ימים שבהם עוזרים לו לצאת מן הקושי הזה. כן. הבינה, כן. ספירת הבינה. יש 10 ספירות, אתם מקובלים. הספירה נקראת בינה, יש לה שם אחר גם. קוראים לה עלמא דחירות, עולם החירות. אז זה בדיוק, זה הזמן של החירות. יש 10 בחינות בתוך החירות, שאנחנו קונים אותן מראש השנה ועד יום הכיפורים. כנראה, השיא של השחרור בתפילת הנעילה. ולכן יש גם שמחה מאוד מיוחדת. זה מאוד מוזר. נועלים את השערים, כולם שמחים. מתחיל יום הכיפורים, כולם עצובים. מה קרה? אדרבה, זה הזמן של הכפרה. אלא כנראה שהחירות מתגלה אז. זה, אם כן, מסביר לנו קצת למה עושים את ראש השנה. עכשיו, השאלה היא מאיפה הם לקחו את כל הדברים האלה? מניין להם? אין, לרבי אליעזר, לרבי יהושע, בניסן נברא עולם, בתשרי נברא עולם. זה כתוב בהמשך הסוגיה. נעסוק בזה בעזרת השם בפעם הבאה, רק בבקשה, תחזירו את הדפים.